אתה רץ, אתה נראה לי שאתה רץ.
אני יושב.
אתה יודע, אני מעריך את האינפוט החשוב הזה.
Be our guest.
היי, אתם על דיסני פורמציה. אני זיו הרמלין שדר, ואני רואה שוב את כל הסרטים של פיקסאר לפי הסדר, והפעם לא סרט פיקסאר. נכון, התחלנו עם ההטרלות. היום מדברים על ענק הברזל מ-1999, בבימויו של ברד בירד, הסרט האחרון שהוא עושה לפני שהוא נהיה כוח מוביל וחשוב מאוד בפיקסאר, וכדי להבין גם את פועלו של האיש וגם את הסרט הספציפי הזה, הזמנו לכאן בפעם השלישית מבקר הקולנוע, עורך אתר הקולנוע אין הדג, כל הדרך ממפלג 2, שלום ליונתן צוריה.
כמעט, שלום.
היית אמור להגיד מפלג 2 ואבזי הפלדה?
לא. באבזי הפלדה זה הסוללה שלנו, מפלג 2 זה תפקיד.
זה מבהיר מה הפער בינינו, לא?
כן, כן.
זה גם דרך טובה להגיד שהפרק הזה בעצם כבר 4 חודשים מחכה להיות מוקלט, ואתה היית במילואים המון המון זמן.
הייתי, כן, תקופה יפה, שזה נחמד. כן, אני צריך לתת הקשר לזה. איך היה לי הקורונה? הקורונה הייתה בסדר. אז כאילו מאוד קשה להיות כזה, כן, אתה לא מבין, היה קשה, אני יושב כזה, לא, הכל מתאזן, נכון? יש כזה את הדימוי על הבני אדם שמסתגלים לכל דבר, אז כן, כאילו, אנחנו עושים את המיטב.
זה היה איזה חודש שכזה, הקלטנו את כל הסרטים הראשונים של פיקסאר, והיה כזה קצב, ואני כזה, יאללה יונתן, דבר שבוע הבא, וכזה, לא אחי, אני עדיין בעזה, וכזה, נכון. אוקיי, אנחנו נחכה תקופה עם זה.
כן.
זהו, טוב מאוד לראות אותך. למרות שאנחנו מדבר על סרט שהוא אינו סרט פיקסאר,
כן,
בתור אורח בעונה הזו, עליך לעבור את השאלון שכולם עוברים, כי פה זה שוויון וקולקטיב. אז, השאלון של פיקסאר, שאלה ראשונה, טופ 3 שלך של סרטי פיקסאר.
אוקיי. אתה לא יכול, אתה מרוצה.
בחודי עוד אחד, בחודי עוד שתיים, בחודי עוד שלוש.
אוקיי, קרי, של בריין דה פלמה, אני אסביר. אם אנחנו מגדירים שסרטים של ברד בירד הם של פיקסאר, כי הנה הם פה, הם בפודקאסט על פיקסאר, אז כל הסרטים של ברד בירד הם סרטים של פיקסאר. זה אומר גם משימה בלתי אפשרית. זאת אומרת שכל הסרטים שמשימה בלתי אפשרית הם סרטים של פיקסאר, זה אומר שכל הסרטים של בריין דה פלמה, שביים את משימה בלתי אפשרית הראשון, הוא טכנית סרט של פיקסאר, מה שהופך את טכנית, על פי חוקי הפורמט של הפודקאסט הזה, איכשהו, את קרי לסרט של פיקסאר.
כשכתבת לי בוואטסאפ, אתה בטוח שאתה רוצה שאני אשיב לשאלון, לזה התכוונת, אני מבין.
אנחנו מתחילים, כן.
אוקיי, אז כן, קרי, מה השניים האחרים לפי החוק החדש הזה?
זהו, אז יש עוד 4. זה אחרי סינון אחד. האחרים כמעט יותר, כאילו, כמעט בז'אנר, כזה, אם כזה ילדים מקשיבים לזה, והם כזה, אוקיי, קרי, סרט של פיקסאר, אל תראו קרי, זה עוד לא שם. אבל כן, יש 4 סרטים של ילדים יכולים לראות, והם לא, הם לא סרטים של פיקסאר, אבל. אחד הוא ספר החיים, או כמו שאני אוהב לקרוא לו, מה אם קוקו היה סרט טוב.
וואו.
זה סרט שיצא כזה 2-3 לפני קוקו, אני לא זוכר מה אולפן האנימציה שלו, אבל הוא בגדול בדיוק אותו קונספט של, עולם המתים המקסיקני, אבל כזה אף אחד לא אהב אותו, בגלל שהוא נראה מאוד מכוער באופן מובהק, כאילו יש שם אפים גדולים ובולטים, וכולם שם נראים לא משהו, כזה יש עיצוב מאוד בובתי בכוונה, ובצפייה שנייה אני גם מודה שחלק מהבדיחות קצת מעצבנות, כאילו זה בדיחות שפיקסאר לא היו עושים, זה לא שוב של DreamWorks, אבל זה בדיחות DreamWorksיות כזה, Ice Cube שם בתפקיד, אז הוא עושה כזה רפרנסים מדברים של Ice Cube מדי פעם, אתה כזה, אני לא חושב שילדים מאוד חזקים ב-NWA, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל זה סרט באמת מקסים ומקורי וכיפי, ועושה הרבה דברים שקוקו מרגיש מאוד מוגבל בהם, ומאוד כזה, אני יכול לעשות את 3 דברים שמותר לי לעשות, ובספר הרים כזה, אני יכול לעשות מה שבא לי. זה אחד, אני אדלג לעוד סרט שהוא כמו סרט, אבל מאוד אחר, וזה עיירה בושמה פאניקה, שזה סרט מ-2009 בסטופ מושן, שהוא תואר כצעצוע של סיפור על אבסנט, הוא על צעצועים, אבל הם לא צעצועים במובן שוודי הוא צעצוע, ויש מישהו שמשחק איתו, זה פשוט בובות צעצוע שחיות בעולם חסר חוקים והיגיון. אני חושב שפשוט אני אתאר את הדקות הראשונות, ומשם נמשיך. יש יום הולדת לסוס, והקאובוי והאינדיאני, זה השם שלהם, רוצים להכין לו מתנה, אז הם רוצים לגבלות לו ברביקיו. אז הם מזמינים באתר ברביקיו, והם רוצים להזמין 100 לבנים, אני חושב, הם מזמינים טריליון לבנים, ואז מגיעים טריליון לבנים, והם מה נעשה עם כל לבנים? ואז הם שמים את הלבנים על הגג של הבניין, וזה מחזיק עד אמצע הלילה, שזה הכל נופל, ואז הם מגלים יצורים מהמעמקים שגונבים להם דברים. ומשם העלילה מתמשכת, והאחרון הוא לא סרט של פיקסר.
רגע, אתה תשתייה. אל תתקף על זה, כאילו זה עניין שלא יהיה, לא דבר שמה בכך. הסרט נקרא עיירה ושמה פאניקה?
כן, A Town Called Panic, זה בלגי, אם אני לא טועה, מדברים בצרפתית, אבל זה בלגי. יש גם סרטי המשך וסדרה שלא טרחתי לראות אף פעם, כי פשוט הסרט המקורי מספיק בשבילי באיזשהו מקום.
וואו, אתה יודע שזה כאילו עד כל התשובות הכי היפסטריות שהיו לנו פה.
אני פשוט החלט, כאילו הנחתי שאם אני הפרק של פיקסר שהוא לא פיקסר, אי אפשר לצפות לפחות.
אוקיי, והסרט האחרון?
הסרט האחרון הוא יונה. הנביא יונה, אבל הוא מלפפון. עכשיו, אני צריך המון הקשר פה.
זה סרט שקיים?
זה סרט שקיים. יש סדרה טלוויזיה אמריקאית בשם Veggie Tales, שהיא סדרה כזה, כזה נוצרית כזאת איש, כזה על, היא לא כזה, כאילו תעבדו את ישו, אבל היא בעוד ערכים נוצריים. ובגדול היא סדרה, אבל יש לה כמה סרטים, אם אני לא טועה, יכול להיות שאני טועה, כי ראיתי רק אחד, והוא עיבוד ליונה הנביא. ושם נובע הנביא, כולם ירקות, אוקיי? אז כולם או עגבניות, או מלפפונים, ונראה לי שבערך כאילו שם זה, אין כזה חציל, אין לי ירקות מפתיעים, אין קרובית, זה כזה ירקות אמריקאים גנריים. ויונה הוא יונה הנביא, ויש נמברים מוזיקליים, כולל נמבר גוספל מאוד מושקע, עם המון מלפפונים בבטן של הלוויתן.
מצחיק.
יש גם סיפור רקע מאוד מוזר, ויש פיראטים, שאני מאוד אוהב את הפיראטים האלה, הסלוגן שלהם זה הפיראטים שלא עושים שום דבר. וזה קונספט מאוד חמוד, וזה הסרט פיקסר. יש גם רשימה אמיתית, אבל אנחנו מניח שנגלה עליה במהלך הפרק.
אני רק רוצה להגיד שזה בעיניי פספוס גדול שיונה הנביא הוא מלפפון.
ולא.
קליר לי, בגלל שהוא לא ירד לאף אחד חלק בגרון, הוא קולורבי. הוא ממש אמור להיות קולורבי.
אבל ממש אין להם, הם לא מגיעים לרמת הירקות הזאת. כאילו כל תחכום או, אני לא יודע אם תחכום זה עונה נכונה, אבל כל עניין שיש בסרט, ויש עניין, יש משהו שעובד בו טוב, הוא כזה בפשטות שלו. כלומר, הוא מאוד פשוט ולילדים שרוצים לראות על יונה הנביא כשהוא ירק.
שזה כמובן פלח שוק עצום שאין לדעת מה,
כן.
מה קיצו. אוקיי, יפה מאוד. שאלה שנייה.
כן.
לו אתה חייב לרכוש מרצ'נדייז של סרט של פיקסר, כן. מאיזה סרט ואיזה מרץ'.
אוקיי. יצאה מהדורה של כזה הכל בראש, של כזה, אני לא בטוח אם זה ספר או משחק, אבל זה כזה הכל בראש בראשים שאנשים מפורסמים, אז כזה הכל בראש ג'פרי דאמר. אגב, לא יצאה מהדורה כזאת, כן, אבל
מצחיק.
אבל אני מרגיש שכזה משחק, ואתה כזה הג'וי בכל בראש של ג'פרי דאמר, ואני מניח שאתה מנסה למנוע ממנו להרוג אנשים, אני לא יודע איך זה עובד, אולי אתה יכול לשנות את ההיסטוריה. אני חושב שזה יכול להיות סיפור יפה. יותר מהכל בראש סתם אצל ילדה, אני חושב ש, אתה יודע, אם כבר יש עולם ובו רגשות שולטים בבני אדם, אני רוצה לראות איך זה עבד לאורך ההיסטוריה, עם דמויות מפתח חריגות.
אני אציע כבר שבוע הבא לפיקסר את הכל בראש יגאל עמיר, אנחנו נגלה ביחד מה הסיכויים שלי. יפה מאוד. שאלה שלישית, סרט פיקסר, הלוואי שהפעם הוא באמת של האולפן.
הפעם הוא באמת של האולפן.
סרט פיקסר שהוא underrated בידיך?
אוקיי, אז יש שתי תשובות, כי יש תשובה אמיתית, ויש תשובה שאני חושב, אבל אני פשוט לא ראיתי עשורים, אז אני לא יכול להגיד. התשובה שהיא אמיתית היא לוקה, שאני לא בטוח שהוא underrated, אבל התגובות עליו, כשקבלתי אותם, כן.
הגיע לו לקבל יותר אהבה, אני מסכים.
זהו, כאילו הוא, כשבהתחלה התחלתי לעשות רשימה רצינית, הוא היה במקום הראשון, אז הייתי כזה, לא, אני לא מצליח לחבר שלישייה נורמלית, אני הולך לחרוג לפורמט אחר, אז לוקה, והשני בגדול, שלא ראיתי פשוט הרבה מאוד זמן, אבל הוא כן מאוד מושמץ, זה Bug Life, שמאוד אהבתי כילד, והזיכרונות שיש לי ממנו הם מאוד טובים, אבל לא אימתתי אותם בעשורים הקרובים, אז יכול להיות שאני אראה שוב, אני אראה כזה, לא, זה יונתן, לא עובד בכלל.
הוא עדיין סרט מעולה.
אוקיי.
כאילו, זוכר שישנו פה איזה פעם וראינו את, כאילו, את מוכרים בלבד הראשון, והיינו כזה, כן, עדיין טוב. הראשון עדיין טוב. אז כאילו, אותה חוויה, אתה כזה שמח לגלות שלא כל הזיכרונות שלך הושחתו עם השנים.
אז זהו, וכאילו Bug Life, אני חושב שבגלל שהוא יצא עם עבודת נמלים, אז זה כזה האחד שמתבאסים עליו על פיקסר, שכזה זה לא מראה כמה הם קוראים ויפים ומזה, וזה כזה, הם עוד אולפן אנימציה, אז כזה, אנחנו לא מדברים על Bug Life, אבל הוא סרט טוב מאוד.
יפה, תשובה מצוינת. אוקיי, שאלה רביעית. שאני מאוד סקרן וחושש לגבי התשובה שלה. אם אתה יכול עכשיו לייצר האנשה, כי הרי בסרטי פיקסר תמיד זה על חפץ או כלב או משהו שהוא לא בן אדם. איזה חפץ או דבר אתה רוצה להעניש, ומה תהיה עלילת סרט הפיקסר שלך?
אוקיי, אז שוב, יש לי שניים, אני לא טוב בלבחור. נתחיל באחד שנעשה קצר, אני רוצה סרט מלחמה של פיקסר, אז כאילו רובים וטנקים וכדורים, ואני לא בטוח איך זה עובד. לא חייב מלחמה עכשווית, אפשר ללכת למלחמות ישנות יותר. לגומה
שקטן ואמיץ.
כן, אבל כזה זה, כזה, אתה רואה את הרובה הקטן שהולך עם הרובה הזקן, ויש את העלילת פיקסר שזה כזה שני אנשים שלא מסתדרים, וביחד הם צריכים... לא יודע, לעשות שלום, אני לא בטוח. כאילו, זה צריך סרט של פיקסר, זה לא יכול להסתיים במלחמה, זה נהדר. אבל התשובה האחרת קצת היא זאת. בשנת 2016 יצא סרט מאוד גרוע בשם מסיבת הנקניקיות. הסרט היה מאוד גרוע, אבל הוא בעיקר היה מאוד גרוע, כי הוא הרס את הפעם הצ'אנס היחיד שלנו לעשות פרודיה על פיקסר. כי כאילו, הוא לכאורה נוצר ככזה, מה נכון זה מצחיק אם פיקסר היה מטומטם, וזה בברור נועד להיות פרודיה על פיקסר, אנחנו יודעים את זה, כי בשלב כלשהו יש ביצת פסחה מתוחכמת, שצוחקת על פיקסר, כי רשום שם דיקסר. עכשיו, מה שזה אומר, זה בשביל שנעשה את הפרודיה על פיקסר שמגיעה, אנחנו צריכים ללכת לרמה יותר גבוהה, לכן מה שאני רוצה להעניש הוא פיקסלים של מחשב. אני לא בטוח איך זה עובד עדיין, אני לא בטוח מה העלילה עצמה, אבל פיקסלים בעלי כאילו תודעה, ואז הם צריכים לאנמץ סרט גרוע מסחרי, לא יודע, אומרים להם שהם עובדים על הכל.
התחלת לגנוב פורמטים מאדם סנדלר עכשיו, זה מה שאתה עושה?
לא, כי פיקסלים הסרט על משחקי מחשב, אוקיי? הסרט הזה זה כאילו על, אתה יודע, הפיקסלים שמרכיבים כזה דמות בלא יודע, צעצוע של סיפור 6, הם כזה, אנחנו לא רוצים לעשות צעצוע של סיפור 6, פעם היינו סרטים מקוריים, אני פיקסל שיכול להיות, אתה יודע, סבא שלי היה פיקסל גדול, ואני גם אהיה פיקסל גדול, ואז עלילם שיוצאת משם.
סבא שלי היה הפיקסל של המלך, כידוע.
כן, סבא שלי היה הפיקסל של המלך.
טוב, יפה. אני מסופק בתשובה מעל ובעבר. שאלה חמישית, דיסני או פיקסר?
דיסני.
ולמה?
יש שתי סיבות. אחת היא שהאנימציה של פיקסר, לצערם, נוטה להתיישן קצת יותר מהר מהאנימציה של דיסני. ובעוד שכשאתה רואה סרט כמו, אפילו מפלצות בעם, סרט נהדר, אתה כזה, כן, זה סרט שהוא בין 20 שנה, כשאתה רואה סרט יותר זקן ממנו, כמו אפילו בתי המקטונה, שאתה יודע שאני לא מאוד אוהב, אתה לא מרגיש שעברו 20 שנה. לא רק בגלל שבתי המקטונה נעשה באיזושהי תקופה על זמנית, וצעצוע שסיבור מפלצות בעם הם יותר תקופתיים, זה לא למה, פשוט האנימציה, המחשב, אנימציית מחשב, כל הקטע זה שהיא עדיין מתקדמת כל פעם, וכשאתה הולך אחורה, בייחוד שאנחנו עושים המשכים, יש איזשהו פער מאוד מוזר בכזה, אתה רואה, אתה יודע, את מפלצות בעם, ואז אתה סרט שלו שנעשה 12 שנה אחר כך, ואתה כזה, אוקיי, איך הם נראים, זה לא, משהו לא יושב טוב. ושנית, כי פשוט יש עדיין לדיסני יותר סרטים שאני, כאילו, אני אתקצר את זה במשפט, דיסני יכולים לעשות את קיסר נפל על הראש, ופיקסר לא יכולים לעשות את קיסר נפל על הראש. ושניהם יכולים לעשות, כאילו, אתה יודע, את התצוע של סיפור שלהם, או את הוולי שלהם, את המלך האריות, את הקלאסיקות הגדולות. אבל אתה מרגיש שכשדיסני עושים איזשהו כזה פלוט צמוחי, אז יש סיכוי שיצא להם משהו ממש מטורף ומעניין, ופיקסר לא יכולים. כאילו זה מרגיש שהם, כשהם עושים להם פלוט צמוחי, יוצא להם הדינוזאור הטוב, וכזה, אוקיי. הם לא מגיעים לרמת היאללה, משחררים. כאילו זה אף פעם לא הולך להיות טוב, אנחנו הולכים לעשות מה שבאנו, הולכים לעשות בדיחות, אנחנו הולכים לשחרר, זה הולך להיות מטומטם מאוד. פיקסר תמיד יש להם איזושהי הילה של כבוד, שמגבילה אותם לעשות שטויות, שמגבילה אותם להתנסות יותר באיזשהו מקום. כלומר, אחרי התקופה שאני מניח שכמה מדברים עליה, של כזה 2007-2010, שיש שם התנסויות אבל מאוד אומנותיות, אין להם התנסויות בשטויות, הם לא מתפלשים ברפש.
האמת שאני רוצה להגיד על זה שדווקא ספציפית כשראיתי גם את טרנינג רד, ובמידה מסוימת גם טוי סטורי 4, שני סרטים שבהם באופן מפתיע יש רגעים נורא מטופשים, שקלירלי היוצר רצה. כאילו, טרנינג רד היא עושה טוורקינג ופרצופים למצלמה על רקע הטייטלים בפתיחה, וזה מדהים. בטוי סטורי 4 יש גג מפגר שחוזר 20 פעם, שבו קי ופיל רוצים לתקוף פיזית אנשים כדי להוציא מהם מבטחות. זה בדיחות שבטוי סטורי 2 הם עוד לא היו מעזים לעשות.
אני מסכים שיש שם רגעים, אבל תחשוב שכאילו, הדומה יש את זה סיפור, הם סרטים עם רגעים קומיים כאלה, אבל הם לא סרטים שכאלה. הדומה יש הוא עדיין סרט מאוד מרגש על אמא ובת, ופער דורי, והוא, יש בו אלמנט קומי רחב, כן? אבל הוא לא כל הדרך לטמטום שם. אני אומר, אני חושב שאם הוא היה, אגב, יותר לא תעצמוד מטומטם, אז לא היה צריך איזשהו פינאלי מרגש שמאוד הגיוני, והוא היה יכול להיות אפילו קצת יותר טוב, כי משהו בפינאלי המרגש קצת עובד נגד ההיגיון של עצמו מדי פעם, לפחות ההיגיון הרגשי.
דווקא נראה שתראה עכשיו רצוף את אמיצה, ואז את אדומה אש, תהיה כזה, אוקיי, אז מישהו פיתח חוש הומור לאורך השנים, יופי.
לא, מה זה פיתח חוש הומור? גם צעצוע סיפור מאוד מצחיק, בג לייף, בטח יש שם רגעים מאוד מטומטמים, תמיד יש שם חוש הומור, אבל אני מדבר שדווקא בקיסר נפל על הראש, יש כמעט רק חוש הומור. העלילה האמיתית, כמעט באופן מילולי, היא חוט שכזה, אתה צריך להוביל את אותי הילדים בקורח, כאילו בכזה, אני מניח. כאן זה יותר כזה, אנחנו מרשים לעצמנו עוד קצת. זה גישות שונות עדיין.
ותסתכל נגיד על ברד בירד בתור במאי לפני ואחרי פיקסר, איפה אתה שם אותו בסקאלה הזאת?
ברד בירד אבל הוא תמיד לא, כאילו הוא אף פעם לא חושב על שטויות, הוא תמיד בין הבמאי שיש לו איזשהו חזון רציני ואומנותי, וזה סבבה, שוב, אני לא מזלזל באומנות, פשוט בשאלה, אני מרגיש שהשיאים של דיסני ופיקסר הם לא רחוקים אחד מהשני, אבל כאילו יש יותר דברים שדיסני ידעו לעשות לפחות, כאילו יכול להיות שאם אני צריך לבחור דיסני או פיקסר היום, התשובה קצת משתנה, אבל זה גם בימינו שני אולפנים קצת במשבר, אז לא יודע אם זה הזמן הכי טוב לשפוט אותם, אבל בעבר יש יותר חוויות ורגשות שאתה יכול להוציא מסרט של דיסני, מאשר סרט של פיקסר שהם קצת מוגבלים בטווח מה זה מעביר אותך כחוויה של סרט.
תראה, אני מרגיש שאתה קצת מחמיר עם האולפן שהוציא ביום בעיר אחד מכוניות שתיים, כן? לפעמים הם מנסים.
לפעמים הם מנסים.
אבל אוקיי, זו תשובה מצוינת. שאלה אחרונה. סרטי פיקסר המון פעמים מביאים איתם רגעים קליימטיים ודרמטיים מלאי דמעות. אם אתה צריך לבחור אחד שעבד עבורך, מהו שיא הרגש הפיקסרי?
יש לי תשובה מעצבנת, אבל יש לי תשובה יותר מעצבנת. מה אתה רוצה?
יש תשובה לא מעצבנת.
לא.
נתחיל מהאחי מעצבנת.
אוקיי, אז נכון יש את הרגע בקוקו, בסוף הסרט, שכזה הוא עם הסבתא שלו, ואז הוא שר לה את השיר, והיא בוכה וזה, אז זה סצנה מרגשת, כמעט אובייקטיבית, וזה מה שאני מאוד לא אוהב בה, כי הסבתא הזאת לא הופיעה בסרט, אין לה אלמנט רגשי, אין פה מסע, פשוט כאילו פיקסר היו כזה, יאללה, אנחנו, כאילו זה מראה באיזשהו מקום בשבילי, כן? אני יודע שאף אחד אחר, לא, אף אחד אחר, אבל זה לא נתפס ככה, אבל על הציניות העמוקה של האולפן, שאוכלים סרט שמתמקד בסיפור של ילד, ולא קשור לסבתא הזאת, ואז ברגע האחרון כזה, אנחנו יכולים לך לבכות, זה לא משנה מה עשינו, הם יכולים לעשות, אתה יודע, לא יודע, ג'אגלינג, 6 שעות, ואז כאילו, שעה האחרונה, 10 דקות האחרונות, לעשות איזשהו משהו מרגש סביב אחד הכדורי הג'אגלינג, ואתה תבכה. זה מרגיש שהיכולת שלהם, כמו שאתה אומר, לעשות רגעים מרגשים, כבר פחות נובעת מהסיפור, ביותר מזה שהם פשוט יודעים לעשות רגעים מרגשים, אז זה לא משנה מה הם. אתה יודע, זה הכנס, עוצה הכנס, הם יודעים את הטכניקה, וזה לא משנה המהות של הרגע המרגש עצמו.
אוקיי, אז מישהו פה לא אהב את קוקו, ומה המחשבה הפחות מעצבנת?
בסוף של אלמנטלי, השורה האחרונה של אלמנטלי זה, אני ואימא שלך הולכים לעשות הרבה הנקי פנקי. ויש משהו מאוד מרגש בזה שזוג זקן מוצא אהבה מחדש ומגלה את עצמו, ואתה יודע, לא נותן לאהבה למות ולהיקבות.
זה אחלה תשובה, והאמת שגם בלוק הזוג ההורים עובר תהליך דומה, שלגלות מחדש את התשוקה שלהם דרך לדחוף מלא ילדים לתוך מים ולהטביע אותם, שזה אחד הדברים הכי מצחקים בעולם.
כן.
אוקיי, יופי של שאלון, נתבקשת לרגע לפרק על ענק הברזל גם להכין תקציר של הסרט, האם עשית זאת?
אז מדובר בסרט על תחת איום תמטיק של מלחמה גרעינית, שבו ילד קטן עם אם חד-הורית חובר למפלצת, לא בדיוק מפלצת, אבל כזה איש ברזל גדול, שבהתחלה נראה שהוא הולך להתקיף אותו, אבל אז הוא מגלה שהוא מגן עליו. סרט, אני מדבר על שלוחות קטלנית 2. ענק הברזל. כן, ענק הברזל זה כאמור עלילה מאוד דומה, אבל אנחנו בשנות ה-50 ולא בשנות ה-90. ענק הברזל הוא משהו שהגיע מאיפשהו, אנחנו לא באמת יודעים. והוגארף יוז, אני רוצה להגיד, מוצא את המפלצת הזאת ומנסה לשמור עליה, כי זה מאוד מגניב שיש לך רובוט ענקי.
כן, צריך להגיד שהוגארט הוא לא זקן בן 95 אלא ילד בן 10 עם שם, כן, שם מפתיע.
עם שם מצער. והוגארט, והסרט הוא בעצם על החברות שלהם, הוא באיזשהו שלב מעורב גם דין, אמן סלש איש שאחראי על המזבלה של העיירה רוקוול במיין.
סלש אושיית פואטריסלם בהתאבות, תן לזה כמה שנים, הוא יהיה שם.
וסוכן, אולי FBI, אולי צבא, הסרט אף פעם לא לחלוטין מחליט, ששומע שיש רובוט גדול, בהתחלה הוא מבטל את זה, אבל אז האוטו שלו נאכל, ואז הוא מנסה למצוא אותו, אנחנו בתקציר או בתאריך?
בתקציר.
אז נגמור פה, נסיים פה. ואמא שלו היא מלצרית מסכנה שלא מקבלת המון מה לעשות.
וזה גם היה המצב שלה כשהיא הייתה רייצ'ל בחברים ומלצרה, וגם אז.
אני לא זוכר רובוט ענקי בחברים. שאתה אומר זה אותו המצב.
תשמע, כישורי המשחק של דיוויד שווימר בעונות האחרונות, סתם, לא נכון. טוב, אוקיי, רגע, יש לנו כמה דברים לומר פה. קודם כל, ענק הברזל, סרט שאתה גדל עליו, הוא סרט ילדות שלך?
אז זה סרט ילדות, אני חושב שהמושג סרט ילדות, הוא שייך לסרטים שראית מספר, אם לא דו ספרתי, אז כמעט דו ספרתי של פעמים, ואז זה כזה, הזיכרונות שלך הם משהו שממש גדלת איתו. את ענק הברזל ראיתי כילד בוודאות, אבל אני חושב שלא היה לי גישה אליו נוחה, כלומר אין לי קלטת של ענק הברזל איפשהו בארון הנוסגה שלי. אני חושב שהיה לנו קולנוע, אני חושב שלקחנו אותו מהחנות וידאו, ואז הוא באיזשהו שלב היה לנו DVD, אבל זה כבר היה השלב שזה הפסיק להיות הילדות שלי, ויותר הילדות של האחים שלי, אז זה היה כזה הסרט שמדי פעם אני רואה אותם רואים שכזה. אז לא לחלוטין סרט של ילדות שלי, אבל כן סרט שראיתי בילדות.
ואתה, הוא היה מיוחד עבורך, או שהוא היה עוד אחד מהדברים האלה שילדים רואים שמצוירים מדי פעם?
אני חושב שכבר אז היה בו מה שבסופו של דבר גרם לו להיות כישלון כלכלי, שזה, יש משהו מוזר בסרט הזה, זה לא מרגיש לך כמו סרט של ילדים, אתה חושב שהוא יצא בשנת 99, אז בגדול סרטי הילדים היו אך ורק כמעט דיסני, היה לך את ההתחלה של פיקסר, את ההתחלה של DreamWorks, אבל גם בכל אלה, ואם קצת אתה יודע, אדון בלופים, או כל האולפני אנימציה שמסביב שקיימים, הכל מרגיש קצת יותר חמוד, נקרא לזה באיזשהו מקום, ובענק הברזל אין שום דבר חמוד.
חוץ מהגיבור שלו לפרקים.
זה ילד, כן, גם הוא מעצבן מאוד בסופו של דבר. כאילו, הילד מעצבן מאוד, אבל הוא לא ילד חמוד, הוא ילד כמו ילד, אז הוא מעצבן מדי פעם.
כן, אבל כאילו, ביחסית לילד, לגיבור של סרט ילדים, הוא לא עושה המון טעויות.
כן, וצריך, כאילו, גם אתה יודע, במשהו כמו המסע לאל דורדו, שיצא שנה אחר כך, או אפילו נסיך מצרים. נסיך מצרים אולי באמת הדוגמה היחידה, שבאמת זה איזשהו סרט אנימציה שהוא, אין בו משהו שאתה יכול להגיד עליו שהוא חמוד, שבולט לך. מצד שני, הוא בא עם כל זה סרט על זה שזה יציאת מצרים, ברור שאני אוהב את זה, זה הסיפור שלי. הוא לא צריך לעשות כלום, ואז הוא עושה הכל, אבל הוא לא צריך לעשות כלום.
וגם בדומה לכל הסרטים המצוירים כמעט באותה תקופה, נסיך מצרים מוזיקלי. כן. אבל בקטע הזה ענק הברזל מאוד שונה. ראיתי אתמול לראשונה בחיי את הדוקו עליו, והייתי כאילו שעה ממוסמר לספה, זה היה הרבה יותר מעניין ממה שחשבתי שזה הולך להיות. גם כי מן הסתם סיפורי עלייתו ונפילתו של סרט הם תמיד מרתקים, אבל גם כי כמות האיבה שאיתה הגיעו להפקה הזאת הייתה מדהימה. כאילו ברד בירד שונא דיסני בשלב הזה, שנאת מוות. הוא הלך כאילו, הוא היה הבחור הכי צעיר שקיבל שם אי פעם התמחות כזה בגיל 14, והוא הגיע מוקסם, ואז הוא גילה שכאילו כל המנטורים של האנימציה שהוא גדל עליהם בדיוק עוזבים את האולפן כי הוא מתחיל לטבוע, וכזה תוך כמה שנים כאילו, הוא לא סובל אף אחד שם, ואף אחד שם לא סובל אותו, והם אומרים לו, למה אתה לא עושה יותר? וזה פשוט עובר להיות פיתורים מאוד מזורזים, ועם זה הוא מגיע לענק הברזל, בקטע של כאילו, אני הולך לזיין את אימא של דיסני, זה אגב, אני לא מנבל את הפה שלי סתם, בכל הקטעים מאחורי הקלעים, שאתה רואה אותו מדבר עם הצוות שלו, המילים פאק ושיט נאמרות בכל שורה ושורה. זה מתאים לראות הפקות של ילדים מאחורי הקלעים.
אני אגיד שאגב, אם דיברנו על מחזמר, שיעור היסטוריה קל על ענק הברזל. סיליה פלאף התאבדה. זה קשור.
המשוררת סיליה פלאף.
המשוררת סיליה פלאף התאבדה, ובעלה, טד יוז, רצה לנחם את הילדים שלו, אז הוא סיפר להם סיפור בשם איש הברזל, שאחר כך הוא הוציא לספר. איש הברזל היה ספר נראה לי גדול איש, בעיקר בבריטניה, ופיט טאונסנד, בחור מהלהקת המי או ההוא.
דהו.
כן, זה אף פעם לא נשמע טוב בעברית, לא משנה איך אתה מנסה להגיד את זה.
אולי כי אף פעם לא קוראים להם המי ומי, נראה לי שאולי זה הייתה הטעות כל השנים האלה. אתה רואה, אתה כבר יותר אוהב את זה.
אני כבר יותר אוהב את זה. עשה אלבום על בסיס הספר, והוא ניסה למכור את זה, לעשות את זה לסרט. וההפקה הזאת התגלגלה שנים כזה, וניסו להרים את זה שוב ושוב ושוב, וכשברד ברד מגיע, הוא כזה, אני לא חס בחזמר, והוא בועט את זה. עכשיו, שמעתי את השירים של האלבום, שאני לא יודע אם זה מה שהיה מתגלגל הסרט, אבל אני כזה, אני בסדר עם זה שהסרט לא מחזמר.
לא, אין צורך.
ויכול את זה שוב, קשור לאיזשהו אנטי-דיסני, כמו שפיקסר סירבו לעשות מחזמר, כי היה להם איזשהו אנטי-דיסני באותה תקופה, אבל בסופו של דבר, כן, זה קצת כאילו איזשהו סיפור שהוא באמת כמו צצוע של סיפור, שבו הם באים ומורים, מה דיסני עושה? אני רוצה סיפור שהוא שונה מכל זה.
כן, וזה זה נובע גם מהאיבה הזאת, אבל גם כי איכשהו, כל מי שמגיע לעבוד על ענק הברזל, זה מישהו שלא רצו בשום מקום אחר יותר. זה כולם היו חבר'ה בעייתיים, שהיה להם המון המון דעות, ובמהלך העבודה על הסרט, ברד ביר מבין איך הוא רוצה לנהל את זה מעכשיו. כולכם דעתנים? גם אני דעתן. מעכשיו, כולנו יושבים כל היום בחדר, ביחד, רואים מה כל אחד עשה, אני אומר את דעותיי, אתם מוסיפים דעות, ואנחנו נעבור את זה ביחד. עכשיו, זה מודל שבדיסני, כשהוא קורה כבר שנים, הוא מודל שלילי מאוד, שהאנשים יוצאים ממנו מצולקים, אבל כשאתה רואה קטעים מהישיבות שלהם, או לפחות הישיבות ששמו בסרטים הדוקומנטריים על זה, נראה שבגלל שכאילו הוא אומר להם, כולנו בלתי נסבלים באותה המידה, וכעת נתמודד עם זה ביחד, כולם נרגעים, כמין כזה, אוקיי, אז מקשיבים לדעה שלי, אז אני גם מבחר אם לומר אותה, כי אם היא תהיה מטופשת, זה יתקוף אותי מהכיוון ההפוך.
אני חושב שגם יש משהו בזה שזה הסרט הראשון של ברד ברד כבמאי, שנותן איזושהי ענווה לברד ברד, בניגוד לאולפני דיסני, שזה כאילו גם אם זה הסרט הראשון שלך כבמאי, זה מקום מאוד כאילו, אתה יודע, כמו שאתה אומר, איזושהי גוורדיה, איזושהי היררכיה, איזושהי הוא מהזה והזה מהוא, ופה זה כזה אולפני וורנר, זה לא אולפנים, אין דבר כזה. אוקיי, הם עשו את קווסט לקמלות 3 שנים לפני כן, שגם די נכשל.
וואי, יש לנו באינבוקס מאזינים שכתבו לנו, בעברית קראו לזה נראה לי החרב הקסומה, המסע כן. לקמלות,
כן.
ואמרו לנו כזה, תמצאו פעם תירוץ לדבר עליו, אנחנו אוהבים אותו.
אז הנה, אנחנו מדברים עליו, סרט מוזר.
אני לא ראיתי, אין לי דעה עדיין.
כשתראה, זה יהיה כזה, אוקיי, יש שם דרקון עם 2 ראשים, אוקיי. בקיצור, אז אין כזה, זה לא אולפנים, ואני חושב שכאילו, האולפני אנימציה של וורנר ברזרס זה לוני טונס, זה צד אחד, ואז באטמן, צד שני, ובאמצע אין משהו אמיתי שמנסים לעשות. כלומר, זה לא שאף אחד שם לא יודע להחזיק, אתה יודע, את ולהתחיל לצייר, פשוט זה לא החזון שלהם מבחינת סרטי קולנוע באורך מלא, הם עשו את ספייס ג'ם, וזה ההצלחה, ואז הם כאמור לא עשו ספייס ג'ם עד 2021, וזה הטעות שהם עשו עוד ספייס ג'ם. לדעתי זה גם היה הטעות שהם עשו ספייס ג'ם, אבל זה טעה לא פופולרית.
לא פופולרית בכלל אפילו.
אבל אני אמרתי את זה עוד כילד להגנתי, אז זה בסדר.
אמרת את זה גם על לוני טונס בק אין אקשן?
זה לא ראיתי.
אוקיי, טוב, זה הבילויים שלנו מחוץ לפודקאסט, בסדר.
כן. ובקיצור, אז כאילו גם בימינו אין ממש כזה אולפני וורנר ברוורס אנימציה, למרות שיש לך מחלקה של לוני טונס, והם עדיין מוצאים לדעתי סרטונים או משהו כזה, אבל כזה משהו לא קיים, אז יש הרבה פחות באיזשהו מקום, נראה לי אגו או שאיפה לעתיד, וזה כזה סרט שכולם מגיעים וכזה, זה הסרט הזה הולך להיות מה שהסרט הזה, ואם הוא יהיה טוב, אז אנשים יגידו, עבדת על הסרט הזה, לא עבדת באולפן ושרת ההפקה, אז עכשיו אתה יודע, אם אנחנו נחזור רגע לצבא, שהתחלנו בסרט, עכשיו אתה כאילו סמל ראשון ולא סמל, אז נביא אותך להפקה אחרת כזה, זה אין הפקה הבאה אחרי ענק הברזל באולפני האנימציה של וורנר ברוור, זה לא, אין עתיד, אין צפי, זה, אם אתה עושה את הסרט הזה טוב, ואז בהצלחה לך באולפנים אחרים.
הקטע שזה גם גורם להם להסתכל על ההפקה הזו, בגלל שהיא באמת לא איזשהו יעד בדי ג'וב המתמשך שלהם, אלא היא איזשהו דבר שכשהו נגמר, מי יודע אם יהיה שוב אחריו, יותר מצד אחד התגייסו מטורפת עליו. מצד שני, זה סרט שבאמת מנסה לעשות הרבה דברים, שכזה, אתה שואל את עצמך, מותר? כאילו, קודם כל, אני ראיתי אותו שוב הבוקר לקראת ההקלטה, ובאמת שכאילו הצפייה האחרונה שלי בו מלפני כמה שנים לא זכרתי בדיוק איך הוא מסתיים, אז ספוילרים מעכשיו, כאילו כשהרובוט לכאורה מקריב את עצמו ומתנפל על טיל גרעיני, אז אני נפלתי בפח, אני הנחתי שסיימנו, שכאילו אחת הסיבות שהסרט הזה הוא כל כך קשוח, זה כי הוא בשביל להוכיח שהרובוט הוא לא הנשק שהם ניסו לייצר, אז הוא עושה את הקרבה הכי כאילו ישו אי פעם כדי שזה יקרה.
כן, ברד ברד אגב רצה לסיים את זה ככה, ואז הטסטרה שלו, לא, אתה לא יכול להרוג את איטי. כאילו, המשפט המצאת זה, אתה לא יכול להרוג את איטי בלי להראות אותו חוזר, אבל כאילו, כן.
זהו, אז תהיתי לגבי השעות האחרון, אם כאילו זה היה פשרה או שזה היה חזון המקורי.
נראה לי שגם, כאמור, כמו שאתה אומר, ברד ברד במקום מבולבל קצת, כלומר, הסרט הזה באמת פחות עובד עם ענק הברזל לחלוטין מת. אני כן אגיד שאני חושב שמשהו בסצנה האחרונה צריך להסתיים כשהבורג הולך. והשוט האחרון זה כבר כזה, יש ילדים בני 3 בקהל, הם חייבים להבין שהוא חוזר. וכזה זה לא רק הילדים בני 7 שכזה, הבורג חוזר כשהוא חי, אז אם הבורג הולך, שזה ממש יפה. כאילו, אז כשהבורג הולך, זה מרגש, כי אתה כזה, הוא חי איפשהו. ואז הם כזה, לא, לילדים בני 3 בקהל, to all the people in the back, הוא באיסלנד ספציפית, והנה כל הדברים שמגיעים אליו באיסלנד.
כן, ספציפית, הטייטל של איפה הוא נמצא היה כזה, אוקיי, את זה לא הייתי צריך, כאילו.
כן.
כאילו, אנחנו 10 שניות מהסוף, אל תסיבו לי כתובית עכשיו של ביקום. כן. אבל, לא, דווקא...
אגב, זה מצחיק שזה בונה על כזה בורות, כי איסלנד לא כזאת.
קרובה.
לא, גם זה כאילו ארץ שלג, אבל זה לא אמור להיות כזה ארץ שלג, זה איסלנד, זה לא גרינלנד.
הוא מאוד מאוד מרגש. זה הדבר הראשון שכאילו עלה לי כשהוא הסתיים. כאילו, משהו בחוויה של לשבת ב7:30 בבוקר על הספה שלך, ולמרר בבכי, באמת, בצורה איובה ונוראה. אחרי שאתה כאילו שעה ורבע אומר לך, זה נוגע בי, זה לא נוגע בי, אוי ואבוי. כאילו, זה... הוא לא מרגיש מוסר מצויר, כמו שהוא מרגיש כמו הרבה מאוד סרטים מלפני מיליון שנה, שמשום מה הפעם זה מצויר, אבל כאילו...
כן, יש משהו, לא בדיוק נוסטלגי, כן, אבל כלומר זה בא בשם העיירה, רוקוול, על שם נורמן רוקוול, והציורים האמריקאים האידיליים האלה, על כאילו העיירה הקטנה שהיא כן ממוקמת בזמן, הם מאוד משתמשים בכל הפאניקה מהקומוניסטים, לא יודע אם אמירה, אבל בטח כמכשיר עלילתי, אבל כן, זה כאילו העיירות הקטנות האלה שבאותה מידה זה כמו מות הזמיר של כזה, כן, העיירות המנותקות האלה ששום דבר אף פעם לא קורה בהם, והילד חולם חלומות גדולים ואז יש לו הפתקה והוא גדל. אז כאילו, זה ספציפית בשנות ה-50, לכאורה אתה יכול לדמיין גרסה שזה גם בשנת 1907.
כן, יש בזה משהו. גם משהו בכל הכניסה של הוגרט לסיפור, עם כל הסצנה של הסנאי בדיינך, אתה אומר עצמך... כן, ככה סיפורים מהסוג הזה, מתחילים עם הילד שעושה בעיות.
כן.
מאוד מאוד חינני. בלי הסרט הזה, לא בטוח שאתם מקבלים אי פעם את ווין דיזל בתור גרוט משומרי הגלקסיה.
ווין דיזל עושה פה תפקיד מאוד מוגבל. כאילו אני, הוא טוב, כן? הוא מרגש, אתה קונה שהוא רובוט, אבל זה גם המון אפקטים קוליים שנעשית בלבשים על הקול של ווין דיזל, אז זה כמו שכזה, אתה שומע מישהו באוטוטיון ואתה כזה, הוא עושה אוטוטיון מאוד טוב. כלומר, כן, אבל יכול להיות ששחקן אחר באמת באותה מידה היה עושה את התפקיד הזה.
הפיצן שלי תמיד ספציפית עם וין דיזל משום מה, כשיש כזה פוטל שלו מקליט דיבוב, הוא תמיד עושה איזשהו מאמץ לא הכרחי. כאילו בגורות אתה רואה אותו אומר את המילים I am גורות כשהוא עומד על קביים בגובה 10 מטר, ואתה אומר, נראה לי שזה היה יוצא ככה גם היית יושב, אתה יודע? ועכשיו אתה רואה כזה בענק הברזל, שבשביל להציג כולם מסוימים, יש משום מה, תחפש את זה, נורא מצחיק. יש איזשהו מאפה ענק שהוא פשוט נוגס בו באופן חזק בתוך המיקרופון, שזה כאילו הסאונד שהוא עושה כשהוא אוכל את הברזל. כי אתה רואה את פינטיסטר באמת דוחף את הספינג' הזה, ואתה אומר לצדך, אוקיי, זה מתוד אקטר שאין לו מה לעשות, אז הוא מוצא בכוח.
צריך אגב להגיד שיש, כאילו הסיפור העצוב של וין דיזל, זה שווין דיזל הוא לא שחקן גרוע. יש כזה בתחילת עד אמצע שנות ה-2000 שורה קטנה של סרטים באמת פיצים שבהם וין דיזל עוד מנסה לשחק, ואז כאילו לשמחת חובבי האקשן ולצער הכישרון של וין דיזל הוא כזה, אני עושה גרוט, אני עושה את דומיניק טורטו, סיימתי. ומדי פעם הוא גם עושה סרטים אחרים, אבל גם בסרטים האחרים הוא משחק איפשהו בקו בין כזה דומיניק טורטו ל... חבר של דומיניק טורטו.
הקטע שגם במהיר ועצבני אחד הוא עוד משחק. כאילו, הוא מביא דמות. ואז כבר באחרונים, הוא פשוט ענק ברזל שעושה מנגל כל היום. הוא כבר לא בן אדם.
כן. כאילו, בכלל, כל הסדרה הזאת באיזשהו מקום, אם דיברנו על לוניטונז, נהיית לוניטונזית, אבל כאילו, כל הדילמות שם כבר הפסקות להיות רגשיות, ואתה משווה את זה לסרטים אחרים שהוא היה בהם, שהם דרמות קטנות על פושע בבית משפט, או על אנשים בוול סטריט וכזה, וואו, זה וין דיזל, אוקיי, מעניין.
כן, לא, הוא באמת שחקן טוב, אבל הוא באמת, קריירת השרירים כנראה גזלה כמה הופעות טובות ממנו, אבל יש משהו גם מאוד חינני, בעצבות שספציפית הדמות הזו מצליחה להביא. הייתי בהלם, אגב, ספציפית מהדיבוב שלו בחצי שעה האחרונה, כי לא היה בשומרי הגלקסי הזדמנויות להביע כזו פגיעות, כן. עבור הדמות האחרת. יש משהו כל כך אמין לדעתי באיך שהענק עובר את כל השלבים ממישהו שנראה מאוד מאוד חזק ומבעית עד לכדי באמת עלה נידף ברוח בגובה של 400 מטר, ואז לראות אותו עובר כל שנייה מעלה הנידף למכונת המלחמה, זה בעיקר גם לי לחשוב על זה שבניגוד להרבה סרטים באמת מצוירים, הרבה ממש של דיסני, ענק הברזל הוא סרט שמאוד מכאיב לך כי אתה מרגיש שהוא מדבר אמת, לגבי איך חברה וצבא עובדים, ואיך גם אינדיבידואלים בתוך המערכות האלה תמיד יוכלו להשחית ולפגוע.
כן. אני אגיד שיש משהו שבאפיון דמויות, שאני חושב שהדמות האהובה אליי באיזשהו מקום היא קנט.
גם עליי.
לא עשו אותו סימפטי בשום צורה, ועדיין יש משהו בדמות שמאוד עובד, כלומר המסע שלו להוכיח את עצמו, האגו, הקטנוניות, הוא מישהו שבאמת כיף לסנוע. כזה, והם משקיעים בלעשות אותו דמות שיהיה כיף לסנוע, הם יכולים לעשות אותו, אתה יודע, הגנרל החמור סבר פנים, אבל הם באמת, כל סצנה, בו חושבים איך אני יכול לעשות אותו, אפילו יותר מעצבן ויותר שמוק, וכאילו אפילו ברגע האחרון, כן, שהוא, אתה יודע, גרם לטילה לפגוע בעירה, ובעצם שפט את כולם למוות, הוא כזה, אני חברה אחר מכונית, וכזה, זה כזה בונוס מיותר, אנחנו כבר שונאים אותו, וזה כזה, אפילו את הרגע הזה של כבוד מינימלי לעצמו, הוא לא יכול להרשות לעצמו.
אני מרגיש שזה לא בונוס מיותר, אלא הכרעה במשהו שכל הזמן הסרט משחק עליו, שזה האם הוא פועל מתוך האידיאולוגיה ואהבת המולדת שהוא מספר לנו עליהם כל כך הרבה, או שמדובר בו פשוט בפסיכופטים שיגעון גדלות, ו אתה יודע, גם יש את הרגע הזה שבו אתה רואה אותו מבין שאם הוא צועק להם בווקי טוקי לונג' את המיסל, המשמעות היא שטיל גרעיני עומד לצאת לכיוונו. הוא לא חשב על המשמעות עד שכאילו הם משגרים, ואז כזה, ועכשיו כל היערה כאילו מגלה בגרות מחרידה ואומרת, כן, כולנו הולכים למות, שום דבר לא יכול למנוע את זה, בוא נתחבק עכשיו כי זה נגמר עכשיו, והוא כזה, טוב, אני אכנס לאוטו, אני אעוף מפה, כאילו, אלוהים ישבוך. אגב, זה קריסטופר מקדונלד כבר נדון בפודקאסט הזה בעבר בפרק על פלאבר, כי הוא באמת אחד הנבלים הגדולים, וכשרואים אותו בהקלטות של הסרט הזה, אתה רואה שהוא ממש נהנה עם מתי הוא מותח את החיוך שלו, מתי הוא שומר אותו סגור, כאילו שהוא משחק עם עצמו על העניין של מתי אני חוגג את הנבזות, ומתי אני מספר לעצמי שאני עושה את זה מתוך מטרה נעלה. זה נורא יפה.
ואני אגיד שבצפייה החדשה, כאילו, דין פחות מגניב משהו חושב, וזה בסדר, זה חלק מהדמות, אבל כאילו, כשאתה ילד, אתה קצת יותר כזה, הוא ממש מגניב. מה שאתה בקרת כזה, הוא בסדר. הוא חמוד, הוא מאוד תומך, כאילו, מה שיפה בו, זה לא שהוא מגניב, זה שהוא דמות תומכת בהרבה אנשים. כאילו, המאפיין שלו, שהוא בא והוא אומר, שהוא ראה את ענק הברזל, כשהוא לא ראה אותו עדיין, זה הדבר שהכי מאפיין אותו, ולא כזה, זה שהוא לבוש בשחור ונראה כמו פואטרי סלאם בעתיד, אלא זה שבאמת הוא מאוד תומך בכל האנשים שהוא פוגש בדרך.
מצד שני, דין הוא כמו החבר הזה, שאם עכשיו אתה צריך לשים את הכלב שלך לשבוע אצלו, הוא אומר לך, כן, טוב, אין בעיה. כאילו, הוא אדם שיודע להיות חבר במקומות שאנשים אחרים לא יודעים.
כן, כן, זה מה שאני אומר, הוא באמת בן אדם טוב. זה המאפיין שלו הרבה יותר מהסיגריות או הקפה או זה. כלומר, הוא בן אדם טוב ברמה כמעט כבר לא אחראית, כמו שהוא מאחסן ילד אצלו לילה שלם, והוא לא שם אותו הביתה, והוא לא מנסה כזה, טוב, אני תשמור על הענק הברזל, ותלך הביתה ונדבר על זה הבוקר, הוא לילה שלם מקשיב לילד אחרי שהוא נתן לו קפה, שפירק את הילד הזה בכל צורה שהיא, והוא כזה, בסדר, לך.
פשוט דינו התוצאה של, אם ההורים של סנופקין מהמומינים לא שוכים אותו כזה לבית ספר לאנתרופוסופיה לתלמה ילין, אז דין. זו התוצאה פשוט.
כן, אפיון יפה.
פחות סקש עם יותר שחור בלבוש, כן.
כן.
אבל הוא באמת דמות, יש פה קטע, בדמויות הגבריות החיוביות בסרט, הוא באמת, כאילו, נגיד, דין הוא כאילו מגניב, אבל הוא באמת, הוא תחבולה. אין בו מצ'ואיזם אמיתי, בכלל.
כן.
וכאילו, בהתחלה נראה שהוא הכי כזה יעשה פוזות על ילד. זאת אומרת לך, בדיעבד על כל הסרטים שראית בחיים שלך, כאילו צ'רלי וחצי. למה תמיד יש מבוגר שממש צריך לעשות הרבה דאווינים על ילד כשהילד יעריך אותו? וכאן זה פשוט כזה, הלו, הוא עצמו והילד יודע להגיד לו, הנה איש יסכים לארח רובוט בגובה 400 מטר בגרז שלו לכמה שבועות.
כן. בוא נדבר על ברד בירד. הסרט הזה לא נראה כמו סרט של ברד בירד, וזה כי בגדול יש מאפיין אחד, אם יש מאפיין אחד לסרטי ברד בירד אצל פיקסר, שזה יש גאונים, יש אנשים באמת מוכשרים, ויש אנשים שלא. ואנשים שלא, אנסור מהדרך. ו כאילו זה לא העלילה שלהם, אבל זה מוטיב חוזר. עכשיו, זה לאו דווקא חייב להיות נבזי כמו שאני מציג את זה, אבל הן ברטטוי, הן משפחת סופרל, הן משפחת סופרל 2, יש איזשהו רמה של אנשים נבחרים, ורמה של אנשים לא נבחרים. ופה אין את זה. פה, כאילו, יש ענק ברזל, ויש את הוגארט, ויש את דין, אבל מה שמבדיל אותם והופך אותם לגיבורים, זה לא תכונה יצירתית. כלומר, האומנות של דין היא די כפאנץ' בסרט, מטומטמת מאוד. אין, ואתה יודע, זה לא שחישובי המתמטיקה של הוגארט הם אלה שמבדילים אותו, וכו וכו וכו, זה פשוט זה שהם אנשים טובים, כאילו, וזה שהם סימפטיים ומקשיבים לאחר. ובזה זה באיזשהו מקום קצת כזה לפני ואחרי, אגב, עוד סרט שזה בולט בו, זה הסרט המאוד מוזר שלו, Tomorrowland, שכחתי איך קוראים לו בעברית, או עולם המחר או משהו כזה. שוב, יש את הגאונים הסודיים שיכולים לעבור לעולם הסודי של דיסני, ושם הם חיים ביקום של אנשים גאונים זה, וכמובן, תום קרוז, שבו הוא גאון כי הוא תום קרוז, ופה אין את זה. פה זה סתם אנשים נורמליים באופן כמעט כאילו מכוון ומכעיס.
ברטטוי זה הקשר החברי שיכול לאפשר לגאונים להתחבר. בואי משפחת סופרל זה כאילו גנטיקה ו-DNA וכבר תורות שמגיעות לגזע בצורה מסוכנת. ברטטוי זה ממש בא להגיד, זה לא משנה מהו הגזע, זה משנה האם אתה מסוגל להסתכל על האנשים באור הנכון ולא לשפוט אותם על פרש.
כן, כאילו, לא, אבל שוב.
הוא לא דמיין שזל, שזה כאילו, האם תקריב הכל למען האומנות, או שהחיים
שזבל. אוקיי, בסדר, הוא לא דמיין שזל, קודם כל, כן, אני חשוב להבהיר, אבל כן ברטטוי עדיין יש את האנשים הפחות מוצלחים, ושהם יכולים, יש איזשהו ניגוד בין השף המרושע והאבא של רמי, שבו אבא של רמי, זה שלו זה לתמוך בעצם בבן שלו ובשאיפות שלו, והשף המרושע הוא בעצם סתם אדם נבזי וקטן ולא יודע לעשות כלום, אבל עדיין אין תחושה של כזה, וגם, כאילו, אם אתה לא עוזר לגאונים, אז אין לך מה לעשות פה. כאילו, אתה, מן הסתם, אתה לא צריך להפריע להם, זה לכך שאני מקבל, כן? אבל יש תחושה שכזה, אם אתה לא עוזר לרמי, מה אתה עושה בעצם בסרט שלי? לך מפה. ששוב, זה עובד כסרט שמדבר על ילדים, שרוצים להגשים את החלומות שלהם, ושיש להם חלומות מאוד מופרכים, וזאת אומרת, אם בראש יכול להיות שף, גם אתה יכול להיות, מה אתה רוצה להיות? כיסא, אתה יכול להיות כיסא, אוקיי? אל תיתן לחלומות שלך לשבור אותך, אבל, למציאות לשבור אותך, אבל אין איזשהו מקום שמראים ברטטוי וכזה, כן, וגם אנשים שהם לא סופר מגה גאונים, יש להם חלומות קטנים יותר, יש להם שאיפות קטנות יותר, וזה סופר מגניב, לא לגיטימי, כן? כזה אח של רמי הוא בסדר, אבל כזה, זה היה נחמד יותר אם גם לאח של רמי היה איזשהו חלום, והוא היה מתגלה כמנהיג טוב של האח בראשים, בגלל שהוא מקשיב, ואז אומרים, כאילו, הוא מנהיג טוב לאח בראשים, שהם גם עוזרים מדי פעם לרמי, וגם יש להם זהות חוץ מהאם הם עוזרים או לא לרמי, והנה אנחנו מגלים עוד תכונות טובות באנשים, כשהם לא גאוני על, אלא סתם, אנשים טובים וסימפטיים. וזה עדיין חסר ברטטוי, ופה יש את זה. פה אין שני מעמדות, כאילו, שעדיין יש ברטטוי, בסופו של דבר. גם אם זה הרבה יותר סימפטיים, ולא דמיין שזל, שתודה לאל הזה.
יכול אבל להיות שגם בהקשר הזה, הנה קביל שנייה איפה נמצאים בשלב הזה, ג'ון לסיטר אל מול ברד בירד. אנחנו רואים שלסיטר שהיה איתו באותה כיתה, כאילו כבר מנהל אולפן שכבר מסומן בהוליווד בתור אולפן הכי מבטיח אחרי שלושה להיטים גדולים, בעוד שברד בירד כאילו כבר הריג'קטד של דיסני, הוא לא בטוח איפה הוא כן יוכל לעבוד אחרי הסרט הזה, ויש שם איזושהי מנטליות כללית שהיא כאילו כועסת אבל גם מובנת של מתי הם כבר יבינו להזזל שאני פאקינג גאוד, שזה כאילו... עכשיו, אני מבין איך זה גם זולג בהחמרה לסרטים הבאים שהוא עושה, כשגם מתחילים להכיר בסביבה שלו שהוא גאון.
כן. שוב, אני בעיקר, אני חושב שהדבר הכי מצער לגבי כל הסיפור הזה, שהוא לא יכול לעשות אדם אחר, וזה היה מאוד מעניין, זה, האוסקרים לא הכירו סרטי אנימציה ארוכים עד 2001. שהכירו על סרטי אנימציה קצרים, צריך להגיד, יש קטגוריה ארוכת שנים לסרטי אנימציה קצרים, אבל ארוכים זה כזה, ב-2001 הם כזה עשור אחרי שהם העמידו לאוסקר הסרט טוב יותר את היפה והחיה, הם כזה, בסדר, סרטי אנימציה זה דבר, בוא נתן להם פרס. וזה מצחיק כי 1999 ספציפית הייתה שנה עם הרבה סרטים ועם הרבה סרטים טובים. וכשאתה הולך נגיד לאני, אתה רואה שענק הברזל זכה בפרסי האני, כן? בפרסים של הסרט המוצר הטוב ביותר בקהילת האנימציה שם.
היה מעמד ב-15 קטגוריות וזכה ב-9.
כן. ואז אתה אומר, יש מצב, יכול להיות שלא, יכול להיות שטרזן היה זוכה, או תצוש סיפור 2 היה זוכה, יש מי שרואה את הפרסים במנו יודע כמה נטייה חזקה יש לשבור שם לדיסני פיקסאר בכל רגע שהאוסקר כמעט יכולים, אפילו כשזה לא הגיוני בכלל, אבל אתה אומר, אם הוא היה זוכה באוסקר כבר ב-1999, אולי, אולי זה היה מחמיר, ואתה יודע, היה אפילו יותר הניגאון, ברור שניגאון, ואולי זה היה כזה, הסרט שבו יצרתי במשותף, הוא נכשל, והיה לו הרבה בעיות, אבל עדיין העריכו אותו, יש, העולם מורכב, וזה לא רק גאונים ולא גאונים, אלא זה דברים מסובכים ומסורבלים, קשה לשים את האצבע על זה. וגם, פשוט היית רוצה שסאוף, כאילו, אני הייתי רוצה שסאוף פארק יזכה, כנראה, באותה שנה.
יו, זה סרט מרהיב.
כן.
זה המיוזיקל דיסני האהוב עליי ביותר. בעצם, בתקופה הזו בפיקסאר, יש לנו 5 אנשים שעובדים קבוע, והם החמישייה שמפעילה את כל שאר הצוותים, הם המוח מאחורי 7 הסרטים הראשונים של האולפן, חוץ מהסרט השישי שזה ברד בירד ומשפחת סופרל. כלומר, הוא היחיד שנתנו לו להיכנס למעגל הזה שהיה די סגור בתקופה ההיא.
כן.
מה לדעתך כקולנוען הוא מכניס להם שלא היה קודם?
שנייה, קודם כל אני על זה בצורה הזו. הוא מכניס בני אדם. כלומר, אם אתה רואה את 7 הסרטים, כמו שאתה מדבר עליהם, אפילו קצת יותר נראה לי, הם לא עסקו בבני אדם. בני אדם, קודם כל היה סיוט לעשות מהם אנימציה, הם נראו גרוע בהשוואה לאנימציה דו-ממד, וכל אמרו, אוקיי, אז אנחנו נשתמש בזה לטובתנו, ואנחנו נעשה דברים ש... זה בסדר שהם נראים פלסטיים, זה בסדר שהם נראים קצת מוזר, זה בסדר שהם נראים אוף, בין כי אנחנו יכולים לדמיין אותם איך שאנחנו רוצים, כמו מפלצות, ובין אם, כי זה צעצוע, צעצוע אמור להיות קצת צעצועי במראה שלו. ואז יש לך שורה של סרטים, שבהם בני אדם הם דמויות משנה, וגם משהו במראה המאיים שלהם, והקצת כפו, עובד, כי האנשים שאנחנו מבלים איתם את רוב סרטי צעצוע סיפור ראשון ושתיים, זה לא אנדי החמוד, אלא סיד, והבחור מ... החנות צעצועים ששכחתי שם.
איש תרנגולת.
או דרלה ממוצאים את נמו, שכאילו רוב בני האדם הם איום בסרטים האלה, חוץ מבור, והיא עדיין לא בן אדם, לא בקטגוריה שם, היא כזה דבר שצריך לשמור עליו. ואז ב-2004, ברד בירד כזה, לא, בני אדם, אנחנו הולכים לעשות בני אדם, מבחינתם זה היה איזשהו כזה, טוב, שיעשה סרטים עם בני אדם, כאילו, אוקיי. אתה יודע, זה מגיע לאבסורד במכוניות, שזה כזה, מי נוהג במכוניות? בני אדם. מי נוהג במכוניות במכוניות? לא, מאיפה בני האדם?
הם מסיעות את עצמן ויצרו את עצמן?
כן, סימני שאלה. ואז כאמור, לברד בירד, אפילו בסרטים הכי, כאילו הכי קרטוני שלו, שזה כנראה רמי, בני אדם הם חלק חשוב מהסיפור הזה. הוא מספר סיפורים על כדור הארץ, על האנשים האלו. הוא לא מדמה, הוא לא מדבר במטאפורות. הוא מדבר באיזשהו כאן ועכשיו, וגם נוסטלגי, כאילו, אתה רואה גם את ההשפעה של הרטרו של שנות ה-60 וה-50, גם על משפחת סופרל, כמו שהיא נמצאת בענק הברזל, זה לא, מוצאים את נמו, זה כמו אב ובן, וזה כמו אבא שלי, כאילו אבא שלי לא דאג, אבל אתה יודע, זה כמו כזה. ופה עדיין יש את הקפיצה הזאת, כן, אבל זה הרבה יותר, האבא והאמא רבים, בגלל שלאבא קשה בעבודה, זה קרה לי. הוא אבא שלי לא היה גיבור על, אבל החלק שהיה לו קשה בעבודה קרה. כאילו, יש, אם אתה מוריד את הגיבורות על ממשפחת סופרל, עדיין יש שם דברים שבאמת קורים לאנשים ולמשפחות ולילדים, ויכולים להזדהות איתם. יש שם ילדה שקשה לה בבית ספר, יש שם ילד היפר-אקטיבי שלא מקבל את החינוך שמגיע לו. כל הדברים האלה, והם מתגבשים כמשפחה, הדברים האלה מרחיקים אותם עד שהם מחבקים את המוזריות והקושי שלהם כנקודת הניצחון שלהם. וזה משהו שאתה מוכל להזדהות איתו. ענק הברזל, כאילו, ילדים לא פוגשו ענק ברזל, אבל כאילו, זה סרט יותר רחוק, ועדיין יש שם משהו שעדיין בדינמיקה של ילד קטן, שאין לו אימא, כן? כאילו, אין לו אבא, אבא שלו כנראה מת מלחמת קוריאה, בוא נהמר. אתה יודע, אין לנו סיפור רקע אמיתי מאחורי זה, אימא שלו צריכה לעבוד כל הזמן, ברמה שכזה, כן, תנסה לגדל את עצמך, ואז הוא מחפש איזושהי דמות אב, ויש לו את כזה 3 דמויות אב האלה, שהוא מנסה לקחת מכל אחד, או להתחמק מכל אחת מהן, או להבין איך לגדול כאדם. שוב, זה כן יותר מטאפורה, אבל עדיין, עצם זה שהפנים של זה ילד, ואתה כזה, הוא ילד, אני ילד. זה, אם אני אי פעם אפגוש ענק ברזל, יכול להיות שזה תהיה התרחיש, וככה הדברים יתנהלו, זה לא אותו דבר כמו, הוא צעצוע. אם אני אהיה צעצוע... בתוך עולם שבו צעצועים לא יכולים לדבר עם בני אדם, ואז אני אקנה, כאילו, זה כבר נהיה יותר מורכב, ויש לך יותר החגות והשגות מההזדהות עם האנשים האלה.
גם נראה לי שבגלל שזו תקופה יותר קודרת גם בקריירה של ברד בירד, לענק הברזל כולו, תכף גם נגש לספר, אבל לענק הברזל בעצם יש יותר עיסוק בדברים טרמינליים כמו מוות לצורך העניין, או חוסר יכולת להגשים שאיפות מסוימות. כשהוא התחיל להצליח, אז פתאום, אתה יודע, משפחת סופר על ורטטוי עברו לדון בחיי נצח, ואיך התהילה שלי יכולה להיות לתמיד, ואיך אני יכול לעשות שיחשבו שאני גאון גם בדורות הבאים, אבל כאילו, בענק הפרטי הזה כזה, מה יקרה אם אני אמות?
כן, שאלה שמופיעה בסרט, וכאמור אתה לא מוצא אותה בהרבה סרטים.
לפחות בסרטי ילדים הרבה.
כן.
הם היו ממש גאים בזה. אתה יודע אגב שהם היו כל כך נואשים שהסרט יקבל איזושהי הערכה, שאנשים מתוך האולפן הדליפו אותו החוצה?
וואה.
הם שלחו בכוונה, כאילו אנשים מתוך ההפקה שהם כזה לא המפיקה הראשית, כזה שלחו רפקת של האנימציה לכזה 5 אתרי הקולנוע הכי גדולים של אותו זמן באינטרנט של 99, וכשאנחנו לא יודעים איך זה יגיע לפה, אולי תראו את זה ותגידו שזה סרט אנימציה מבטיח של שנה הקובעה, אולי לא תעשו את זה, בואו תבדקו. וזה יצליח. כאילו זה לא השיג את ההצלחה שהם רצו, אבל זה כן יצליח להשיג את האפקט הזה.
כן, כאילו זה לחלוטין מהסרטי איזשהו underrated הנצחי, כאילו של כזה, זה אף פעם לא, כאילו גם אם אני רוצה לראות את הסרט הזה לילדות שלי, ואני רוצה, אני מבין איך זה לא יהיה סרט אהוב עליהם, כמו משהו כמו מואנה, או משהו כמו, לא יודע, עכשיו הם חזקים בקרמל, אני לא אוהב את זה, אבל אני מבין למה קרמל תופס יותר מענק הברזל, אבל
אני גם, ענק הברזל זה סרט שבדומה לתפיסתי גם להכי הדוב בקטע הזה, זה סרט שיהיה לי קשה לראות אותו יותר מפעם פעמיים, כי הוא פשוט קשה. כלומר, הוא עשוי מעולה, אבל לא כיף פה. כאילו...
לא, לא כיף עם ענק הברזל. כאילו, כיף מאוד, כן, לא כיף כזה, וואו, יא! כן.
נגיד, הוא כן סרט שמעולה לראות בחורף ספציפית לדעתי, הוא כזה סרט עונתי שכזה, קר בחוץ אתם מרגישים שנפש האדם קלה להשחתה, קדימה. תראו את הסרט הזה ותברכו שצדקתם כל הזמן. לפני כמה שבועות באתי לבקר אותך בירושלים.
עד כאן.
וכמנהגך בקודש גררת אותנו לכל חנות ספרים שהיינו עברה בדרך שלנו, ואני אמרתי מה זה שווה את זה. ואז בחנות ספרים השמינית שהגענו אליה, פתאום הופיע עותק יפה וחדש בעברית של איש הברזל, כן. הרומן המקורי של בסיסו נכתב הסרט. ואז אמרת לי, אתה רואה שהיה שווה לגרר שמות אחדויות? אמרתי, היה שווה. אתה קראת אותו לקראת הפרק הזה, נכון?
כן, קראתי אותו, נציין את המתרגמת נראה לי, שווה שזה יעל אחמון.
היי.
היי. קשר מאוד מועט בין הספר לסרט.
כן, שודה?
כן.
כהורה שרוצה להרדים את הילדות שלו, זה אכן יכול להרגיע אותם? כמו שהמטה המקורית?
כן, כן, זה יותר... אוקיי, יש דרקון באיש הברזל. אין דרקון בענק הברזל.
לא, אין.
אני חושב שזה כבר, אתה יודע, משמעותי. בגדול, יש 5 סיפורים, סוג של, ובהתחלה מגיע איש הברזל, ואין עוד בני אדם, וזה רק קצת על כזה יכולת שלו לחבר את עצמו מחדש, שכאמור, אם אתה קורא את זה במחשבה של זה משהו, הוא סיפר לילדים שלו אחרי שאמא שלהם התאבדה, זה כזה, אוקיי, אנחנו יכולים להרים את עצמנו גם כשמאוד קשה לנו. ואז כזה, אוקיי, יש איש ברזל בעיירה איפשהו בבריטניה, זה לא הולך... זה לא הולך להיות טוב. ואז החוואים שם מנסים לתפוס אותו, והוגארף, הילד הבריטי הקטן, מצליח, הם חופרים בור עצום, ושמים איזושהי מלכודת, ובסוף הענק ברזל נופל לתוך המלכודת. ואז הוגארף כזה, אני בעצם מרגיש רע. בואו נהיה חברים של ענק הברזל. ואז הם חברים, איש הברזל. ואז הם חברים של איש הברזל. משום מה, למרות שהיה גם איום בריטי, כאילו גם, אתה יודע, בשנות ה-60 בבריטניה, גם הם היה איום גרעיני גדול, שמתבטא בסרט תיעודי מאוד מפחיד, אם אי פעם יצא לכם לראות, שנקרא The War Game, שהוא כזה, הנה מה שאתם הולכים לעשות ברגע שיש פצצה גרעינית, וזה כזה איזשהו תיאור פוסט-אפוקליפטי שאף אחד לא ביקש. כאילו, זה לא כמו הסרטים החמודים שמראים מענק הברזל, זה ממש הרבה יותר זוועתי באופן לא נחוץ. בכל מקרה, אז אין את זה, במקום זה יש דרקון. באיזשהו שלב, כמו שענק הברזל הגיע כנראה מהחלל, מגיע דרקון. והדרקון בא, והוא בגודל של אוסטרליה. הם מגיעים את זה. אוקיי, זה דרקון עצום. וכולם כזה, בוא נצא להרוג את הדרקון. הם נצא להרוג את הדרקון. זה דרקון מהחלל, אתה לא יכול להרוג את הדרקון. ואז הוגארף, אי שם, באיש שלו כזה, איש הברזל, אתה צריך ללכת לנצח את הדרקון. והוא כזה, אני איש ברזל קטן, כאילו הוא גדול, הוא בגודל של בניין. וזה בגודל של אוסטרליה. לא, אולי שהוא בגודל של הר אגב פה, לא בניין, לא משנה. והוא כזה, אבל אתה ממש, אני ממש מבקש יפה. ואז יש לו כזה, טוב. ואז הוא הולך לדרקון, ומה שקורה זה שהוא עושה איתו התערבות, אוקיי? והוא אומר לו, כל דבר שכאילו אני עושה אתה צריך לעשות, והראשון מאיתנו שכאילו אין לו כוח, צריך להיכנע. ואז הם שורפים בכאילו בכזה תנור נוראי את איש הברזל, מעלים אותו בלהבות.
אוי ואבוי.
ואז איש הברזל כזה, אוקיי, עכשיו אתה, והוא כזה, זה תנור מאוד, אני לא יכול להיכנס פה, כזה, אתה צודק, אתה באמת לא יכול להיכנס בתנור הזה, לך לשמש. ואז הדרקון כזה, טוב, ואז הוא הלך לשמש, ואז הוא חוזר מהשמש, אבל זה קשה, זה השמש, כן? ואז איש הברזל כזה, אוקיי, מגניב, עוד פעם, ואז איש הברזל עושה את זה שוב פעם, והדרקון כזה, מסתכל הלוך ושוב לשמש ולאיש הברזל, והוא כזה, טוב, אני הולך לשמש עכשיו, אני מניח, ואז הוא חוזר, ואיש הברזל כאילו מתארים את זה, כאילו הוא נמס, לא טוב לו, זה לא שאיש הברזל כזה, אתה יודע, שולף סיגר כזה, מוכן כזה, גם לא קשה, אבל זה כזה, טוב, פעם שלישית, ואתה כזה, לא, 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 לא. ואז הוא אומר לו, טוב, עכשיו אתה עבד שלי, או משהו כזה, ודרקון כזה, טוב, מה זה אומר שאני עבד שלך, ואז הוא כזה, מה אתה אוהב לעשות, דרקון, כשאתה לא מאיים לאכול את כדור הארץ וכזה? תקשיב, בגדול אני אמור לשיר. אז הוא כזה, טוב. ואז יש דרקון ששר מסביב לכדור הארץ כל לילה. הסוף.
ואיש הברזל בסדר?
ואיש הברזל בסדר, כן, הכל טוב לו.
זה שונה.
זה שונה מאוד.
זה יכל כן לעבוד כמיוזיקל, מה שתיארת עכשיו.
כן, כן, כאמור, גם המיוזיקל של המחזמר של פי טאונסד הוא... לא מוזיקה שמאוד מעניינת אותי, אבל הוא, כאילו כן, כאילו זה ממש עובד. הציורים אגב ממש יפים, איש הברזל די נשמר מבחינת העיצוב שלו, הוא קצת יותר כזה מפורק פה צריך להגיד, אבל בגדול הוא די אותו דבר, וזה באמת ספר מומלץ, הוא שונה מאוד מענק הברזל, למי שמצפה לכזה כל הספרי דיסני האלה של כזה, הנה נשמה, והנה נשמה בסיפור, כי אני לא, כי הילדים שלי, אני לא רוצה לקחת אותם לקולנוע, 80 פעמים, אז אני אקנה את הספר, אז זה לא כזה, אבל הוא פשוט ספר מאוד טוב בפני עצמו.
אגב, העיצוב בסרט של ענק הברזל, זה סיפור נחמד של, באתי לעזרת חבר, כי בעצם ברדביר נתקע, כי הם היו תקועים מהשאלה של איך, לעצב את הדמות הזאת, היה כמה סקיצות של כמה חבר'ה שעבדו על זה, והם לא אהבו אף אחד, אז ברד בירד שלף חבר טלפוני, והרים טלפון לג'ו ג'ונסטון, שגם היה מהמעצבים של הדברים בסטאר וורס המקורי, אבל חשוב יותר, הבמאי של ג'ומנג'י כמובן. הטייטל שחשוב באמת.
הטייטל שחשוב באמת.
והוא סרטט את הסקיצה הראשונית, שאליה כבר הגיע המעצב האומנותי ואמר, זה מושלם, כולם לזוז ולא לגעת, אני לוקח את זה מפה, זה יהיה בסדר. ואחרי מהרגע הזה כבר לא היו ויכוחים יותר, כאילו הסקיצה הראשונית כבר דחפה אותם... לאיפה שהם רצו, יצא להם באמת מאוד יפה, גם הם נורא משוויצים, בזה שכאילו, גם הם משוויצים לעומת דיסני ספציפית,
כן.
שאם נגיד ביפה והחיה, הבולרום סין, כאילו השילוב של ה-3D וה-2D לא ממש עובד חלק, אז שהענק הוא לא למעשה, הוא ב-3D, והוא משתלב היטב עם הרבדים האחרים של הסרט.
כן, הוא באמת הדבר שרציתי להגיד, חוץ מדבר אחד בגדול אחרון, אני חושב שנדבר על דברים, אבל כן, השילוב הנימצת, דו-ממד ותלת-ממד, באמת אם לא אומרים לך את זה, אתה כאילו, אוקיי, הוא קצת נראה שונה, אבל אתה לא כזה, זה שילוב, כמו באמת, לא בקטע רע, הסצנה מהיפה והחיה, ו... הקטע הזה שבניגוד לצנה ביפה והחיה, שכזה, אני מניח שזה עזר להם, אין סיבה אמיתית שזה יהיה בתלת ממד, פה אתה גם מרגיש שהזרות, אתה יודע, הממד הבא, השלב הבא באבולוציה, סימן שאלה, של הענק, של הענק הברזל הזה, עובד בזה. כאילו, זה לא סתם איזשהו השבצה אנימצית, אלא זה עובד תמטית, רעיונית ועלילתית לתוך הסיפור הזה, הפערים האלה.
כן, זה נורא יפה. מה הדבר הנוסף שרציתי לומר ולא הספקת?
אוקיי, יש את הסרט שחקן מספר 1. בגדול מה שרציתי זה לצחוק על שחקן מספר 1, שבו שחקן מספר 1 זה כזה, למי שלא ראה הסרט של סטיבן ספילברג מ-2018, על ילד בעולם דיסטופי, שהדבר היחידי שנחמד בעולם הדיסטופי זה שיש לך מציאות רבודה, שבה אתה יכול להיות מה שבא לך, אבל מי שבנה אותה היה לו נורא... כאילו היה פריק של תרבות, אז כזה כמעט כל הדברים שם הם רפרורים ואזכורים של דברים אחרים מתרבות, ואתה יכול לקנות כל מיני דברים. ויש סצנה, כאילו הסצנה הגדולה של הסרט זה מגה קרב עצום, שבו כל הכזה, המשתמשים הקטנים העצמאיים נלחמים במודים, או דמוי מודים של המשחק. ושם יש... מלא דמויות לטובה, יש מה נגיד את צ'אקי, שזה נהדר, ולרעה יש שם את ענק הברזל. ואתה רואה שם את ענק הברזל, ואתה כזה, ראיתם את ענק הברזל? ענק הברזל לא רוצה להילחם. זה לא מגניב שענק הברזל נלחם. יכול להיות שאתה רואה את הסרט, ואז אתה רואה אותו עושה דברים, זה כזה, ענק הברזל כל כולו, זה על זה שהוא לא רוצה להיות כלי מלחמה, ואיך זה קשה לו, וזה שובר את הלב שלו, והוא מעדיף, הוא לא יודע שהוא ישרוד, הוא מעדיף למות מאשר להמשיך את זה, וסטיבן שפילברג הוא כזה, ואז הוא יורה בתותח, וזה מגניב, ענק הברזל, איזה מגניב זה.
זה כאילו מרגיש שספילברג ראה בלי קונטקסט ישר הסרט, רק את הסצנה שבה הוא נהיה כזה רובן משוגע שרוצח דברים, שזה כאילו סצנה שאם אתה רואה אותה בלי שאר הסרט זה כזה וואו מגניב, וכאילו אתה לא חושב אוי ואבוי, הדבר הכי עצוב בעולם.
כן, הוא עדיין סרט שבסופו של דבר הוא מדבר על, אתה יודע, על הבעיה בקיצוניות של כזה כל דבר הוא איום, ובעיקר כמו שאתה אומר, הצבא בו הוא דמות חיובית, כן, הוא דמות שלילית, אבל כמו שאתה אומר, זה בגלל שהוא לא באמת אכפת לו המדינה שלו, אלא רק מעצמו.
כן, אבל בוא לא נתמם, הנבל של הסרט הוא הגרסה הג'ינג'ית של איתמר בן גביר, אבל זה אותו אפיון דמות. זה מישהו שרוצה, זה מישהו שאומר, נורא שקט היום, אפשר שכולם נעלה על הר הבית עכשיו, בוא תראה מה יקרה.
אז שוב, אני אגיד שזה שאלה, כי אני חושב שלהרבה אנשים, סרט שבו הצבא ארצות הברית, בעת המלחמה הקרה, שהוא אנשים בעוד קלים על ההדק, בין מלחמת קוריאה, רגע לפני מלחמת וייטנאם, הוא אחלה צבא, כל הכבוד צבא, זה לא הכי שמאלני שיש בארצות הברית, נגיד את זה ככה.
מצד שני, מה שאמרו לגרום לך ברגע מסוים להבין שהצבא עצמו בסרט הוא לא, הוא לא, הוא לא נבזי, זה הרגע שבו הם רואים לשנייה את ענק הברזל עם הילד, והם אומרים, הוא לא התקפי, הוא הגנתי, להפסיק מיד, וכאילו עשה, אוקיי, אם ככה צבא היה עובד באמת, זה מאוד זהיר.
לא, שוב.
מבצע הקש ברובוט, זה מאוד יפה. בכל זאת, בהצטרה של שמה הגעת לכאן.
כן.
למעשה אחרי הסרט הזה, ברד בירד יוצא למסע שבו במהרה חברה מספסל לימודים אומרים לו, כן, בוא תעבוד איתנו, ועולה על דרך המלך, הוא יחזיק בה שני סרטים, ואז ילך לאיבוד לקריירה מוזרה מאוד של עוד 12 שנה, ואז זה כל מיני דברים שכולם יהיו בסדר?
לא, רגע, אני לא, אני אגן עליו. הוא עשה משימה בלתי אפשרית שכולם אוהבים.
הוא היה חמוד, הרביעי, חמוד מאוד.
ואז הוא עשה את ארץ המחר, לא לאיבוד, ואז הוא עשה המשך למשפחת סופרל, לא נחוץ, לא אהוב ביקורתית, אבל סרט סופר מצליח כלכלית, אוקיי? אין לו את המעמד שמשפחת סופרל הראשון, אבל זה לא כזה סרט שפיקסר לא מוכנים להודות פה, הוא היה הצלחה מטורפת, פשוט פחות טוב מהראשון.
אבל זה פשוט סרט שאני לא מכיר הרבה אנשים שיגידו, כן, אני אוהב אותו.
זה אני מבין, אבל פשוט אני אומר, כאילו שאתה מדבר על קריירה שלך לאיבוד, אתה מדבר באמת על רוב ריינר, אוקיי? שכזה, אף אחד לא ראה אף סרט שלו מאז מתים על החיים או משהו כזה, ב-2007, ואף, וכאילו יכול להיות שהסרטים טובים, זה לא משנה, פשוט הוא באמת נעלם לחלוטין. ברד ברד מבאס שהסרט האחרון שזה השפחת סופרל, אבל כזה, אוקיי, הוא עוד בטעם בסדר, זה לא כזה, אוי, הדבר האחרון שהוא עשה זה עולם מחר, מביך.
כן, זה גם לא יסיים, בכל שהוא יעשה עוד סרטים מדהימים בהמשך, והכל זה שמע מאוד מאוד מיושם בעוד כמה זמן. אבל בשלב הזה אני מרגיש שמין, הרצף הזה של ענק הברזל, משפחת סופר על רטטוי, זה כמה שנים שבהם המאבק אגו יורד מדרגה לעומת החזון היצירתי, ואחרי רטטוי משהו במעבר ללייב אקשן לא הלך הלק. בסימן בלתי אפשרית ארבע הוא סרט מבדר ומצחיק, אבל הרבה מהדברים שהפכו את ברד בירד יוצר מעניין, וספציפית גם לכותב מעניין, הם כבר פחות שמה.
אני חושב שבכלליות יש, כאילו המעבר מאנימציה ללייב אקשן, הוא לא נעשה טוב אצל הרבה במאים. גם במאי של שרק עבר לנרניה והיה בסדר. כאילו נרניה זה סרט ב-2005 שאנשים זוכרים, הם זוכרים אפילו לחיוב, אבל כמו שאתה אומר, אתה לא תמצא משהו שתגיד נרניה 2005, אני איתו לנצח. כאילו, בכלליות, אתה מרגיש שזה מעבר שאמור לעבור, ואתה רואה הרבה אנשים שעוברים מלייב אקשן לאנימציה, ואתה אומר, זה הרבה פחות צריך לעבוד, אבל גיירמו דל טורו ובס אנדרסון ממש גורמים לזה לעבוד, וגם גור ורבינסקי, וכאילו, ממש יותר קל איכשהו לעבור מלייב אקשן לאנימציה, אולי זה בגלל שהם לא עושים כלום כבמאי אנימציה, מי יודע. אבל לכאורה השם שלהם על הסרט, מאשר המעבר ההפוך. כלומר, זה לא בעיה רק של ברד ברד, זה לא שכזה, כן, ולניסטר ולניסטר. לסיטר וכל החברים, כולם עברו ללייב אקשן, למה אתה לא מצליח, ברד ברד? כאילו, מה שדורש בשביל במאי להתבלט בלייב אקשן, יותר קשה להשיג.
אני כן אגיד לזכותו, שאחד הדברים שהכי בולטים בפיקסר מהרגע שהוא מגיע, זה שיש לו חוש הומור שונה משלם, אבל הוא משתלב באופן פנטסטי עם ההומור של יתר האולפן. כלומר, הדברים שהוא הביא, בין אם זה הדמות של עדנה, ובין אם זה הפיתוח של סיקוונסים של אקשן באנימציה ממוחשבת, מה שהיה בפיקסר פחות לפני שהוא מגיע, אלה דברים אדירים, ובסופו של דבר אני מרגיש שההומור שלו, בניגוד להרבה במים אחרים בפיקסר, דווקא פורח שהוא באולפן הזה, בוג'נק הברזל זה באמת סרט שההומור בו הוא מאוד במשורה, כי הוא קודם כל רוצה להיות כאילו דרמה אמריקאית קלאסית לנצח של כל הזמנים.
כן, לא, זה הומור מאוד ספציפי, כלומר יש אמירה שם של ברד ברד היה חשוב לו שיהיה רגעים לדמויות, שהדמויות כאילו זה לא יהיה משהו חשוב, וברגעים האלה זה לא קורע מצחוק, אבל זה הומור קטן כזה, של כזה, כן, ככה הוא מתנהג, זה מישהו, זה משהו. זה לא סרט מצחיק בידיעה, כמו באמת סרט מסוימת ברטטוי או משהו כזה, אבל הוא, יש בו, אני לא יודע אם הייתי הומור, אבל איזשהו עולם שקיים, שהוא משעשע, הוא נותן פרספקטיבה רחבה, אתה רואה את החוואים המצחיקים, שתמיד כאילו כל עיצוב של חוואי, הוא מעוצב תמיד כאילו טיפשי יותר ממה שצריך, והוא מספר על עוד אוטו שלו שנאכל, וכזה, כן, זה חמוד, זה לא מצחיק, אבל זה חמוד נורא.
יש כן סצנה אחת בסרט שהיא חווית אותה כן כסצנה קומית יותר, ואז גיליתי בדיעבד שזה גם אחת משתי הסצנות היחידות שברד ביר צייר בעצמו לסרט. מסתבר שיש לו כן חוק טבע שבכל סרט אנימציה שהוא עושה, לפחות שתי סצנות הוא חייב לביים בעצמו בקטע של אני צריך לקבל נוטס מהשותפים האחרים שלי, ושהם יראו שגם אני איתם בשוחות ביחד. ואחת הסצנות שהוא צייר לענק הברזל, זה הוגארט שוטה אספרסו. שזה סצנה מקסימה לחלוטין.
סצנה מקסימה.
טוב, אם אתה מהמתוק הזה, אנחנו ניפרד. יונתן, תענוג שבאת לפה.
תודה רבה, תענוג להתארח.
אתה חוזר לשירות מתי?
אני נראה לי שעד שהפרק יעלה, אני כבר אהיה, כאילו, כזה אפריל-מאי.
טוב, אני אחרי שהפרק יעלה כבר תחזור משם, בבקשה, במהרה. אם אתם רוצים לשמוע עוד מיונתן, ואתם רוצים מאוד, מוזמנים להזין לאין הדג מציגים, הפודקאסט של יונתן ושל תום שפירה, שבו הם מנתחים כמעט כל סרט שיצא אי פעם בהיסטוריה. חוץ מזה, תודה רבה לכל מי שעוזר לנו עם הנסקט הזה, תודה רבה למעצב שלנו, טל סולומון ורדי, למנחין שלנו, אוהד לוי, ולאחרית השיווק שלנו, סתיו צימרמן פולק. תודה רבה לכל מי שתורם לנו בקופי, ושביקש לנו לומר את שמו בצורה מגוחכת. אז תודה רבה לדניאלה אבא ותיק רז רוטשילד, תודה רבה למשפחת גולדמן הבלתי נלאים, תודה רבה לנוי שאין בלתה, תודה רבה לחגי היום, ותודה רבה לתליה שחם המופלאה. זהו, שוב פעם אחרונה, יונתן, תענוג שבאת, תודה רבה מאוד.
תודה, להיות פה. תודה שאני פה. תודה להתארח, תודה, תודה.
עברית טובה.
עברית טובה אני.
תודה רבה לכל מי שהזין והזינה, הפרק הבא שלנו כמובן על משפחת סופר על. זהו, אני זיו הרמן שדר, ועד הפעם הבאה, היו שלום.
Just be a guest, be a guest, be a guest. Be our guest, be our guest, be our guest.